הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, הצ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון.
שלום לכולם, אני ערן שומרון מהמכון הישראלי לניהול מעשי, חברה שמייעצת לבעלי עסקים איך להקים ולנהל עסק שעובד איתם ובלעדיהם, ובאמצעות זה להגיע להצלחה פיננסית וניהולית. ותודה רבה שהצטרפתם אליי לעוד פרק בפודקאסט הצ'יפסר. המטרה של הפודקאסט זה להעניק לכם כלים וידע על מנת לקרב אתכם אל המטרות, היעדים, הרצונות שלכם בקריירה ובעסק. ואם אתם עדיין לא יודעים או שואלים מה זה הצ'יפסר, אז אני מחזיר אתכם להאזין לפרק הראשון. אני רק אומר בצורה קצרה שקצר בצ'יפסר שרף לי את העסק הראשון שלי בלילה שלפני הפתיחה, עוד לפני שהייתי מבוטח, ומאותו מקום של מצוקה כלכלית ורגשית גדולה שנקלעתי אליה, אני התחלתי לחקור, לבדוק, ללמוד, לשאול האם אפשר היה אחרת. ובמסע הארוך הזה אני גיליתי שלכל אדם, ממש לכל אדם, יש את הנקודה הזאת, את הצ'יפסר שלו, שיכול מצד אחד לשרוף חיים שלמים, או מצד שני לשמש ככלי לצמיחה. והיום אני מארח איש יקר, אבא פגום, מאיר וידר, מה נשמע?
אהלן ערן, מה נשמע?
אני מעולה, סיימת מילואים?
ברוך השם, 4 חודשים של לחימה, חזרנו לארץ ושמחים ומאושרים לחזור.
אז למי שלא מכיר, בשני משפטים, מי זה מאיר וידר?
מאיר וידר, היום אני בן 37, אוטוטו 8, מנכ"ל של חברה לייעוץ למשכנתאות שליוותה למעלה מ-10,000 משפחות מרוצות וממליצות. אנחנו פוסים בכל רחבי הארץ, מלווים קבוצות רכישה, פרויקטים, הרחבות בנייה וזוגות צעירים שלוקחים וקונים את הדירה הראשונה שלהם. מלווים בעצם את כל התהליכים, ייעוץ, מכרז מול הבנקים, טיפול בביטוחים, אני גם מרצה למשכנתאות באוניברסיטת תל אביב. זה ככה בשני משפטים קצרים.
וגם רץ.
וגם רץ.
וגם אבא פגום.
לגמרי. רץ למרחקים ארוכים, רץ בסביבות בין 4-5 פעמים בשבוע, חוץ מזה עוד איזה 3-4-5 אימוני כוח. צריך לשמור על הגוף והנפש ביחד.
נכון, נכון. אז איך התגלגלת לייעוץ משכנתאות?
שאלה מצוינת. אז נספר קצת את הרקע. דיברנו על זה שבדיוק סיימנו עכשיו את המלחמה, אנחנו נמצאים עכשיו בשנת 2024, בחודש פברואר. אז זה מחזיר אותי באמת צעד אחד אחורה משנת 2004 בכלל שהתגייסתי. הייתי קרבי משנת 2004 עד 2007, הייתי לוחם, הייתי מפקד בזמנו, הייתי בחטיבת הנחל, חטיבת הנחל גם שנלחמה עכשיו
באזורים,
גדוד 931 של חטיבת הנחל, שנלחמה לא מעט עכשיו גם במלחמה האחרונה, במלחמה הזאת הנוכחית. ואחרי שהשתחררתי מהצבא, רוב החברים שלי, מה שהם עשו, היינו כבר תקופה אחרי לבנון, וכבר חיפשנו מה לעשות עם עצמנו, ורוב החברים שלי בנקודה הזאת בעצם חיפשו מה לעשות עם עצמם, כמו שכל אחד שמשתחרר מהצבא בעצם מחפש, בין אם זה לנסוע לתאילנד, דודו, לחפש את עצמך, לראות מה אתה עושה בחיים. ואני אמרתי לעצמי, וואו, בוא נע, מה אני הולך לעשות עם עצמי עכשיו? בגיל 21-22 משתחרר מהצבא, והתחלתי לראות דברים מעניינים של כסף, כי אמרתי לעצמי, כסף זה החיים.
אז המנוע זה כסף, איך לעשות יותר כסף?
איך לעשות כסף? כי אני הגעתי בעצמי מעולם אחר לגמרי, הגעתי ממשפחה שלא הייתה לה את האמצעים, ולא היה לה את היכולות הכלכליות, לא ברמת לקנות רכב, ולא ברמת הדברים, המוצרים הבסיסיים, ברמת לצאת לחופשות, דברים כאלה אחרים, ואמרתי לעצמי, וואלה, אני בתור מאיר וידר, רוצה שלי ולחיים שלי, יהיה אופי אחר לגמרי.
כן, יהיה... אבל כשמדברים על כסף, יש נדלן ויש שוק ההון ויש כימונאות, למה דווקא ייעוץ משכנתאות?
שאלה מצוינת. אז קודם כל התחלתי קצת ללמוד, כי לא ידעתי כלום מהחיים שלי בגיל 21, אז התחלתי ללמוד את שוק ההון, והתחלתי ללמוד קצת איך עובד עולם המניות, ואיך עובד בכלל כסף בהתחלה. ומשם הכל התחיל. ואז משום מה התחלתי גם לחפש איזושהי משרת סטודנט, כי הייתי בזמן עוד סטודנט לכלכלה, ובמקרה יצא שנפלתי על עבוד בבנק בתור יועץ משכנתאות.
הבנתי.
משרה שמאוד מאוד נשמע לי מגניב, וואלה, לעבוד עם מיליונים, אנשים קונים דירות, ללוות אותם בעצם בתהליך. ומשם בעצם ראיתי גם את הקשל של רוב האנשים שבאים לקחת משכנתה, והם תלויים בחסדיו של הבנק בסופו של דבר.
חוסר ההבנה.
חוסר ההבנה וחוסר הידע, והבנק הוא גוף כל כך בטוח וכל כך טוב, שבעצם אתה הולך אליו ובוטח את כל העולמך בתוך הבנק, ואתה אומר לעצמך, מה שהפקיד יגיד לי זה מה שאני אעשה.
כמה שנים עבדת בבנק עד שהפכת להיות עצמאי?
האמת שלא עבדתי הרבה זמן בבנק, כי יצא לי לעבוד סדר גודל של שנה בבנק בתור יועץ משכנתאות, אבל כמות העסקאות שאתה רואה בבנק, וכמות התהליכים שאתה רואה בבנק, וכמות הכסף שאתה רואה שהבנק מרוויח, לעומת מה שהלקוח היה יכול לחסוך, זה הבדל של שמיים וארץ.
ומיד ברור לך שאתה הולך להיות עצמאי ולהקים משרד משלך?
הדבר הבא שראיתי לנגד עיניי זה קודם כל ברמת התהליכים, איך אני הולך לעזור לכמה שיותר משפחות שלא ידפקו אותם בבנק ושיקבלו את התנאים הטובים ביותר, כי הבנק הוא לא זה שידאג לאינטרסים שלהם, הוא יעשה בדיוק את כל הפעולות ההפוכות, ואנחנו רואים את זה היום בדוחות הכספיים של הבנקים, כמה מיליארדים הם מרוויחים כל רבעון, כל מחצית, כל שנה, לעומת כמה הזוג הצעיר או אותם נוטלי משכנתאות יכלו לחסוך.
אז אם אני פוגש זוג צעיר ששואלתי למה ללכת למאיר וידר לקחת משכנתה ולא ללכת לבנק, מה אתה אומר לו במשפט?
לחסוך כי... בצורה משמעותית, לדעת בוודאות שאתה עושה את העסקה הנכונה והמשתלמת בעבורך, ובסופו של דבר לשלם הרבה פחות כסף.
מקסים, אז 2007-2008 אתה מתחיל, מקים את המשרד שלך למעשה פחות או יותר, מתי מגיעה הקפיצה הזאת שאתה, אני לא אמרתי את זה, אבל... גילוי נאות, אנחנו, החברה שלי לפתה אותך.
לגמרי.
את העסק שלך. מתי מגיעה הקפיצה המשמעותית?
אז הקפיצה המשמעותית מגיעה ממש בשנה שנתיים הראשונות, שזה הפיק הראשון שהיה לי, שגם זאת הייתה נפילה הראשונה, אני יכול להגיד ברמה עסקית. היה לי בדיוק את שני המקרים לשני הכיוונים.
אז בואו נתחיל בקפיצה ואז נלך לדבר על המשבר.
הקפיצה הראשונה שהיה לי באמת שיתוף פעולה מטורף עם חברה מאוד מאוד גדולה, שהביאה לנו כמות מאוד מטורפת של פניות, של לידים זה נקרא. והייתי צריך לגייס כמות גדולה מאוד של עובדים באותה נקודת זמן, בגיל 23, זה היה לגייס 12 עובדים, 13 עובדים, וגייסתי אותם במכה אחת, הבאנו כמויות מטורפות של לידים, אממה באותו רגע, אחרי מספר חודשים, שבאמת טיפלנו בכל כך הרבה פניות, היה אחוזי המרה מאוד מאוד נמוכים, לא סגרנו שום דבר מכל הפניות האלה, וזה היה כמויות כל כך גדולות, ובסופו של דבר משום מה, כל המהלך הזה ממש התרסק לי בפנים. היה לי מין צמיחה כזאת, כמו שאתה עולה על האברסט, ובשנייה אחת, הכל מתרסק.
רק בלי מצנח. צונח בלי מצנח.
לגמרי
בלי מצנח. ואיך זה מרגיש שם?
אתה מרגיש כישלון אחד גדול, אתה מרגיש שלא הצלחת, ואתה אומר לעצמך, וואו, בוא נמה, עכשיו ככה זה להיות עצמאי, ככה זה לנהל עסק, ככה זה לנהל עובדים, ושום דבר לא מצליח, וכסף לא נכנס, ואפילו כסף יוצא, אתה מוציא הרבה מאוד כסף, ומשקיע הרבה מאוד כסף, ובסופו של דבר לא נכנס לך כסף.
מה כואב יותר? הכיס? הלחץ הכלכלי? כי דיברת על כסף בהתחלה, שזה מה שחיפשת, או האגו אולי?
הכישלון שלא הצלחת. הכישלון שעשית מאמצים מאוד מאוד רבים, בנית תוכניות עבודה, ונדבר על זה גם עוד מעט, ואמרת, אוקיי, באקסלים, הכל נראה לך יפה, ובתוכנית עבודה, הכל נראה לך ממש ממש יפה. מצד שני, בשנייה אחת, העובדים עוזבים אותך, הלקוחות עוזבים אותך, כולם לא מרוצים, כולם נופלים עליך, אתה ראש הפירמידה, והכל נופל לך במכה אחת. וזאת החוויה הראשונה שיצא לי להתקל בה עם כישלון מאוד מאוד גדול. זה הכישלון הראשון שלי בעצם.
אז אם אני רוצה לשאול על הנקודה הזאת שתי שאלות. אחד, מה הייתה הטעות שלך? זאת אומרת, ממה זה נבע? היום בפרספקטיבה לאחור. ודבר שני, איך מתרוממים מכזה מצב?
אז קודם כל, הטעות הגדולה ביותר שהייתה לי היא חוסר ניסיון, חוסר ליווי, שלא ידעתי לנהל את הדברים בצורה נכונה, ובעקבות זה גם הכל קרס, כי לא ידעתי איך לייצר את זה ומה לעשות, ואיך לנהל את העובדים, ואיך לנהל את הצוות, ואיך לנהל כמות כל כך גדולה של לידים בזמן מאוד מאוד קצר, בלי מערכות מתוחכמות כמו שיש כיום. אז עבדנו באקסלים, עבדנו בדפי A4 ודברים מאוד מאוד בסיסיים, בפקסים, עם מי שזוכר פה והיה פה בתקופה הזאת. ויצא מצב שבסופו של דבר מהכישלון הזה דווקא יצא לי צמיחה מטורפת. אני יכול להגיד לך שמכל כישלון שהיה לי עד היום, ברוך השם, למדתי מזה, לקחתי את זה, כאב לי הלב, לפעמים אכלתי את עצמי כמה ימים אפילו, ולא הצלחתי לתפקד גם.
אבל בפרקטיקה, עכשיו יש בן אדם מקשיב לנו, העסק שלו קרס בשביל אוקטובר, מה הסט פעולות שאתה עשית שעזר לך להתרומם?
אתה צריך לעשות לחזור לסיסטם המסודר שלך, מה שעבד לך טוב לפני כן, לא בטוח שבוודאות הוא יעבוד לך אותו דבר, אבל אתה צריך שיהיה לך איזשהו סיסטם שימשיך את התהליך עבודה. דהיינו, אם היית רגיל לקום כל בוקר, להגיע ב-8:30 למשרד, לעשות 4 פגישות ביום, לעשות 15 פולו-אפים, תמשיך לעשות את אותן פעולות. בסופו של דבר, הדברים יחזרו, ומה שהיה לך בעבר, ומה שהפיל אותך, או מה שלא הצלחת בו, או שקשלת בו, אם נקרא לזה בצורה אחרת, זה רק יחזק אותך. אם תיקח את זה למקום הזה, כל פעולה שעשית שהורידה אותך ולא הצלחת איתה, תגרום לך בסופו של דבר להצליח הרבה יותר, כי אתה למוד ניסיון ממקרה עבר שכבר קרה לך אותו.
אז אתה אומר לך, תחזור לסיסטם, תחזור לבסיס. אנדי רם, שהיה אורח שלנו באחד הפרקים הקודמים, דיבר על זה שהוא ויוני, שהיו אלופי עולם בטניס, כל פעם שהיה להם משחק גרוע, הם היו מסתכלים אחד על השני בעיניים ומבינים, אוקיי, בוא נחזור לבסיס. כאילו כיתה א', אני רק רוצה לעבור את הרשת במכה.
האמת, בכל הרצאה מספרים את זה, וזה מדהים לשמוע את זה מחדש, וכן, כל פעם אתה צריך לחזור לסיסטם שלך מכיתה א', זה אומר לחזור לאלף ב', לעשות תסריט שיחה מחדש ולעשות את הכל מחדש. מה שלי גרם במקרה כזה, לחזור בעצם לאלף ב' שלי, כמו שקורה לי תמיד, בכל נפילה שקורית לי, אני חושב רגע, אוקיי, עשינו פה משהו, משהו פה לא עובד. בוא נחשוב רגע ובוא נזכר מה עשינו לפני איקס זמן, לפני חצי שנה, לפני שנה, מה כן עבד לי, מה כן רץ קדימה, ועם מה אנחנו יכולים להמשיך לעבוד. ובמקרים מסוימים זה הגיע למצב, אפילו אחרי אותו כישלון שהיה, חזרתי לעשות שיחות טלפונים בעצמי, ממש לכל המתעניינים, כאילו אני עובד לבד, כאילו לא קרה שום דבר, לחזור, לעשות ריסטארט לעסק, ודרך אגב, אני ממליץ לכל בעל עסק לעשות את זה כל חצי שנה, לעשות ריסטארט לעסק שלו, כאילו אין שום דבר, תפתחו רגע דף נקי, תגדירו לעצמכם יעדים, וזה הדבר הנכון לעשות. כל פעם לחשוב מחדש ולאפס את עצמך מחדש.
דיברת על הסיסטם. ממה מורכב הסיסטם שלך? מה הכלים שמרכיבים את הסיסטם אצלך?
תראה, בכל עסק, גם אם זה עסק עצמאי של בן אדם אחד, וגם אם זה עסק עם מספר מועסקים, בסופו של דבר, סיסטם זה סיסטם. כל אחד כמובן יש לו את המוצר שלו ואת השירות שלו, אבל זה באמת לא משנה רן אם מדובר במוצר או שירות. בסופו של דבר, סיסטם זה סיסטם. ומה יש לנו בתוך הסיסטם? זה שגרה קודם כל. מה יש לנו בדברים הרגילים של השגרה? אם זה להגיע בבוקר למשרד. דרך אגב, אל תלך רחוק, כן? עצם זה שתחליף חולצה, תתלבש קצת יותר יפה, במקום ללבוש טי-שירט ותחליף את עצמך לחולצה מתכופתרת, זה מזכיר לי בדיוק גם את הנושא של הצבא, אתה אוטומטית,
לובש דמות אחרת.
אתה אוטומטית כבר מרגיש, רגע, וואו, בונה, יצאתי מהבית, אני כבר לא עובד מהבית, אני כבר לא הולך לקפה וחוזר לעמדה שלי בבית, אני כבר נראה הרבה יותר טוב, אני מרגיש הרבה יותר טוב. עצם זה שאתה, החזות שלך נראית אחרת, אנשים גם מתייחסים אליך אחרת, וככה הסביבה.
דרך, מי שלא מכיר אותך, אתה מקפיד תמיד להיות עם חולצה לבנה בעבודה, עם כופתרת.
תמיד.
תמיד. ובריצה ללא חולצה.
בלי חולצה, כן. זה מתאזן אחד עם השני.
יחי הבדלים. תאמר לי בבקשה.
חולצה זה לחלשים.
חולצה זה לחלשים, כן, בקור הזה. אם היית שואל אותך מה הדבר שבו החוזקה שלך כמנהל, מה היית אומר? מה הכוח הטבעי שלך כמנהל?
לדעתי, אחד החוזקות הגדולות ביותר שיש לי בתור מנהל, היא קודם כל, שאני מביא את עצמי לגמרי. שאנשים הולכים אחרי מה ש...
מה זה אומר, אותנטיות?
אפשר להגיד אותנטיות, ואפשר להגיד גם, אני אקח את זה אולי למקום קצת שונה, הצגה עצמית, שאנשים ממש עוקבים אחריך ורוצים לעשות בדיוק מה שאתה עושה. ואני רואה את זה כשאני עושה פעולות מסוימות בחברה, או שאני עושה פעולות מסוימות ביחד עם הצוות, הם הולכים והם עושים את אותן פעולות, walk the talk, בסופו של דבר. כשאתה רוצה להעביר משהו קדימה, אתה לא יכול רק להגיד לצוות, אוקיי, כולם היום מוציאים פולו-אפים. אם אתה לא נכנס מתחת לאלונקה, ואתה לא עושה את זה גם ביחד איתם, ומייצר את זה, ובונה איתם, ויושב עם הצוות, נכון, יש גם ראשי צוותים, ויש גם מי שיפקח על זה, אבל אם אתה לא נכנס ולא רואה את הדברים בשטח, ואתה נמצא מלמעלה, אתה תהיה מנותק לגמרי.
אתה אומר דוגמה אישית.
רוב בעלי העסקים בישראל הם מנותקים ממה שקורה למטה. הפער בין המנכ״ל לבין העובד שנמצא ישירות מול הלקוח, בין אם זה איש מחירות, בין אם זה איש שיווק, בין אם זה כל המתפעל שיושב מול הלקוח, בסופו של דבר הפערים הם יכולים להיות מאוד מאוד גדולים, אם המנכ״ל או מנהל או בעלים של החברה לא נמצא בשטח, להכיר את המוצר, להכיר את הלקוחות, ובסופו של דבר גם לייצר את זה כחלק מהלקוח ביחד עם הצוות עצמו.
איפה השביעי לאוקטובר תופס אותך? מבחינת חברה, כמו שאמרת, אתה 4 חודשים מילואים. איך החברה ממשיכה להתנהל? אנחנו ראיינו כמה אנשים שלא נגמר להם העסק בעקבות המלחמה.
לא עלינו. בשביעי לאוקטובר, קודם כל, ב-6 בבוקר אני אתה תופס אותי ביום שבת בבוקר בריצה בתל אביב, מסיים את הריצה, רואה לא עלינו את כל הדברים שקורים בחדשות, רואה מעליך את הצבע האדום ורואה את כל הכיפת ברזל, ואחרי בין 3-4 שעות אני כבר נמצא בימחים עם, עם ציוד עליי, כבר בדרך לכפר עזה. מה קורה מבחינת העסק? האמת שהייתי מנותק לגמרי ולשמחתי, נחזור לדבר על הסיסטם. יש לנו סיסטם מסודר בחברה. יש לנו KPI, יש לנו SOP, יש לנו את הכל בצורה מאוד מסודרת. הנהלי חברה שלנו בצורה מסודרת. הסיסטם...
היעדים של כל עובד ועובד.
השיווק, החברת שיווק יודעת בדיוק כמה לידים צריך להגיע וכמה אנשים אמורים לפנות אלינו החודש ומה התקציב שיווק ומה כל יועץ ויועץ אמור לקבל וכמה לידים הוא יכול לקבל. הכל עובד בצורה מסודרת. ואני אומר לעצמי, תודה לאל, שהדבר הטוב ביותר שקרה לי זה שבניתי סיסטם לא בשביל לאוקטובר.
בנית אותו לפני.
לפני הרבה מאוד שנים. ובזכות זה שהסיסטם נבנה לפני הרבה מאוד שנים, ושוב, אנחנו מסתכלים בריצות לטווח ארוך, אנחנו לא מדברים על ספרינטים של 100 מטר, שאתה ואני מדברים, אנחנו מדברים על מרתונים, ואנחנו מדברים על לרוץ למרחקים ארוכים, ולבנות תוכניות לטווח ארוך, זה לא לבנות לחודש אחד. אז הסיסטם הזה שעבד בצורה כל כך טובה, מבחינת מחירות, מבחינת יעדים, מבחינת נעלי עבודה, מבחינת מה דרוש מכל עובד ועובד בתוך העסק, מה דרוש מהשיווק, מה דרוש מיחסי ציבור, מה דרוש מכל, כל דבר שיש בתוך החברה, יש לו יעדים מסודרים.
אז מה למדת על עצמך בארבעה חודשים האלה, ומה למדת על הצוות שלך שאולי לא ידעת קודם?
קודם כל למדתי על עצמי שהעסק קודם כל יכול לעבוד גם בלעדיי, שזה בכלל נהדר. שלפעמים, דרך אגב, לא יקרה כלום אם תלך לאיזה שבוע, שבועיים, העסק יעבוד.
יעבוד לא רע בכלל.
יכול להיות אפילו, דרך אגב, טוב. שאף אחד לא ישמע, אבל יכול להיות שהוא יעבוד אפילו כן. הרבה יותר טוב ממה שהוא עובד כשאתה נמצא. בגלל שאתה מנהל ויבוא, ואתה מגיע עם לחץ ולוחץ על העובדים, ויש את זה בכל מקרה. מה למדתי על העובדים? קודם כל, שאושר גדול שאתה יכול לסמוך על כל העובדים שלך, שמתקשרים אליך ואומרים לך, וואו, בוא, אנחנו דואגים לך, ואל תדאג, אנחנו פה ומחזיקים אותך ומחזיקים את העסק, ואפשר לרוץ הלאה, וזה מדהים לראות. וזה מחזיר אותי שוב לסיסטם, זה פשוט מדהים לראות. סיסטם שבניתי בשנים האחרונות, דהיינו ב-4, 5, 6 שנים האחרונות, סיסטם שעובד עם נעלי עבודה מסודרים, שעובד עם מדדים מאוד מסודרים, שכל הסיסטם עובד מסודר, אז גם כשאתה לא נמצא, אז הכל יעבוד. יותר טוב, פחות טוב, אבל יעבוד. עובד.
לא קורס.
לא יקרוס, ברוך השם.
דיברת על זה שכבר בתחילת הדרך העצמאית שלך, הבנת את החשיבות של שיווק, דיברת על זה, שמתי הרבה מאוד כסף, הגיעו הרבה מאוד לידים. אנחנו מכירים כמה בעלי עסקים, יודעים שהקטע של להשקיע עכשיו בשיווק, והרבה מאוד כסף מרתיע הרבה מהם. מניין מגיע הביטחון שלך לבוא, לשים סכומים גדולים, לעשות שיווק כבר, כשאתה בתחילת הדרך.
זה פחד. פחד אלוהים לכל בעל עסק היום לשים כסף. להוציא 100 שקל, 1,000 שקל, 10,000 שקל, כל אחד לפי התקציב שלו. במיוחד שמדובר שזה כל הכסף שיש לך, ואתה אומר לעצמך, וואו, בוא נע, איך אני משקיע עכשיו?
אבל אתה עושה את זה, אני יודע שאתה עושה את זה. מאיפה הביטחון? איך אתה יוצר את זה אצלך? עכשיו מקשיב לך בעל עסק, שאומר לעצמו, אני יודע שאני צריך לעשות שיווק, אני יודע שאני צריך להביא לידים, אני יודע שיש לי מוצר, שירות מצוינים. מאיפה הוא מביא את הביטחון?
קודם כל בוא נלך הפוך, למה אנשים לא עושים את זה? אתה רואה קצת יותר בעלי עסקים ממני, זה למה אנשים...
אני אגיד לך למה, הרבה, או מחוסר הבנה, או מפרדיגמות. כשמדובר באנשים שבטוחים שעסק זה משהו שהוא מקרי לחלוטין, אז ככה נראה העסק שלהם. הם מתנהלים בעולם ומחכים שהקדוש ברוך הוא יזרוק להם עצמות. זה אחד. הדבר השני זה פרדיגמות. הרבה מאוד אנשים, מבחינתם, החשש מהיום שיחסר להם, הוא גורם להם לקפוא במקום.
אנשים, אבל מעבר לזה, רן, אני רואה עוד משהו שהוא מאוד מאוד חזק אצל בעלי עסקים, בעיקר אצל בעלי עסקים שהם קטנים, SMB. אנשים מפחדים להשקיע X כסף, כי אומרים לעצמם, מה, עכשיו אני אשקיע 5,000 שקל בפייסבוק, גוגל, אינסטגרם, לא משנה איפה, מאיפה אני יודע בוודאות שיחזור עליי הכסף פה, וכמה ROI יהיה לי לגבי העסקה. ואני אומר דבר כזה, שוב, זה עדיין מחזיר אותי, בכל דבר זה מחזיר אותי לשיטה ולתהליך. אם אתה מאמין במוצר שלך, ואתה מאמין בעצמך, all in, תשים את כל מה שיש לך, ואפילו מעבר לזה, כי זה בסופו של דבר, מה שהולך לגרום לך להגיע ליעדים שלך.
נכון, חד משמעית, אני מסכים איתך. תשמע, אנחנו מכירים מה קורה במשק הישראלי מבחינת ריבית, מבחינת שוק הנדלן, איך אתה מעריך את הסיכונים בשנה הקרובה בתחום הנדלן, ואיך אתה נערך לזה?
תראה, כמו שאנחנו רואים בכלל במדינת ישראל, אפשר להגיד שאנחנו נמצאים במשברים, או שאנחנו נמצאים במלחמות כל שני וחמישי. פעם האחרונה שהייתה פה מלחמה, תזכיר לי, זה היה לפני 3 שנים?
נכון, משהו כזה. הייתה קורונה לפני 3 שנים.
לפני 3 שנים הייתה קורונה, היינו בטוחים שכל העולם הולך להתמוטט, שכל העסקים הולכים לקרוס, שאנחנו בכלל לא יודעים מה הולכים לעשות פה. אבל, ולפני כן, תסתכל על מלחמות שקורות פה כל שני וחמישי, וכל מיני אינטיפדות, ומשברים של עליית ריבית. בוא, אירן, כל שני וחמישי קורה פה משהו. אם זה ריבית, אם זה רגולציה שקורית לסוכני ביטוח או לכל מיני מקצועות כאלה או אחרים, בסופו של דבר אנחנו צריכים לחשוב לטווח ארוך. סיסטם לטווח ארוך.
כן, אבל האם יש היום פעולות מסוימות שאתה עושה היום בעסק שלך כדי להיערך לתקופה הקרובה?
אני יודע בוודאות שאנחנו הולכים למצב שבו המשק הולך לעלות בצורה משמעותית. דיינו, רמת הביקושים הולכת לעלות לפחות בשוק הנדלן בישראל בצורה משמעותית. כולם נמצאים עכשיו על הגדר כבר לא מעט זמן, עוד מתקופת אחרי הקורונה, כשהריבית התחילה לעלות, אנחנו יודעים אצלנו לפחות בשוק שלנו שהריבית צפויה לרדת באיזושהי נקודה, אם זה ייקח עוד חודש, חודשיים, חצי שנה, מתישהו זה ילך לרדת והביקושים ילכו לעלות בצורה משמעותית. אני מכין את העסק שלי ליום הבא, דהיינו גיוס עובדים. כבר עכשיו השתרתי סך הכל לפני קצת יותר משבוע, וכבר עכשיו אנחנו נמצאים בתהליך של גיוס עובדים אינטנסיבי, גם של תפעול וגם של מכירות, כי אני יודע שברגע שהעסק יצמח בחזרה, שוק הנדלן יצמח בחזרה, ויהיה...
תפתח עובדים טובים, חזקים שמחזיקים.
בדיוק, יהיה לך עובדים חזקים, ויהיה לך סיסטם חזק, ויהיה לך צוות מנצח, אתה תוכל לרוץ איתו ולעוף איתו להרבה מאוד מקורות נוספים. עוד נקודה שחיזקה לי את הקורונה, או שחיזקה לי את האוטומציה שקורית עכשיו, או שחיזקה לי את זה שיש לנו, שאנחנו נמצאים אולי במשבר בשוק הנדלן, ושהיינו במלחמה גם, לפתוח עוד ערוצים נוספים. אם עד עכשיו היית לצורך הדוגמה, מישהי שהיא פדיקוריסטית, יכולה למכור לק ג'ל, או סלח לי על, אני פחות מכיר את המונחים, למה לא למכור מוצרים נוספים?
אתה אומר, תרחיבו את זה למוצרים שלכם, תיצרו פיתוח עסקי, תיצרו ערוצים נוספים של הכנסה.
עוד ממשקים נוספים. היום לצורך הדוגמה בשוק המשכנתאות אפשר לייצר נדבכים נוספים שהם לאו דווקא, דרך אגב, לאו דווקא קשורים. אתה יכול לפתוח אפילו עוד אפיקים נוספים שיכולים להניב לך דברים נוספים, וזה גם לא חייב להיות באופן ישיר, קשור לעולם המשכנתאות. כמו לצורך הדוגמה לפתוח חברה לפתרונות פיננסיים, לאנשים שיש להם כסף. זה יכול להיות משרד רואי חשבון שאתה יכול להחזיק כחלק מהמשרד שלך. אתה יכול להחזיק גם עורך דין אצלך בתוך החברה ולפתוח לזה עסק לכל דבר. זה לא חייב להיות עם אותו מיתוג, זה לא חייב להיות עם אותו שם. דרך אגב, בעלי הון מאוד מאוד גדולים מחזיקים מספר רחב של משרדים, מספר רחב של חברות, ולאו דווקא הם משיקים. דרך אגב, יש לזה גם יתרון, בזה שאתה, מה שנקרא, מפזר את הביצים שלך, שלא בסל אחד. נכון. דהיינו, אתה לא תלוי רק בשוק הנדלן, אלא אתה תלוי גם בביטוחים, ואתה תלוי גם אצל...
אם זה מצד אחד רמס... מקטין את הסיכונים, מצד שני מגדיל את האפשרויות להגדיל את ההכנסה.
לגמרי.
שאלה האחרונה, דיברת על זה שאתה סומך על העובדים שלך, על זה שהיית במילואים והיית רגוע. מה הסוד שלך? איך אתה בוחר אותם? איך אתה מכשיר אותם?
העובדים זה עולם לא. כל אחד הוא עולם לא. אתה צריך קודם כל להיות עם חיבור טוב. מקצועיות זה דבר שהוא בייסיק, אבל מקצועיות טובה יותר או טובה פחות, בזה לא נמדד העובד. כי יכול להיות שעובד אחד יהיה יותר טוב מהשני, אחד ימכור יותר, אחד ימכור פחות, אחד יהיה יותר מקצועי, לקוחות יהיו יותר מרוצים אחד מהשני. בסופו של דבר אתה צריך לעבוד הרבה מאוד עם אמינות. אם אתה צריך לסמוך על אנשים, אין אפס. אי אפשר לבדוק את האנשים כל היום ולדעת כל נקודת זמן מה הם עושים, יש, כן, יש כלים למדוד ולעשות, אבל יחד עם זאת, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים. ופה...
אז אתה מעדיף לסמוך עליהם. אתה אומר, אני מעדיף להיות בצד האופטימי.
אין איזושהי תורה שהיא תורה כתובה שאני יכול להגיד, וואי, אם יש לי 1, 2, 3, 4, 5, אני סומך על העובד. יש פה עניין של רגש ואינטואיציה, שאתה צריך לבדוק מי הבן אדם, ואם יש לך את זה, ואתה מרגיש את הקונקשן איתו, שבאמת אין לי דרך להסביר אותה, זה יותר עניין של רגש. אתה מרגיש שיש לך את החיבור, ואתה מסתכל על הבן אדם, ואתה אומר לעצמך, וואו, בוא נעלה, הבן אדם הזה, לא משנה מה הוא יגיד, אני אאמין לו, אז זה שמה. אם אתה מתחיל להרגיש ש, וואלה, יום שני, כן, לא, ומתחיל לסבן אותך, או לא להיות איתך ב-100%, אתה יודע שהעובד הוא לא איתנו, אבל רוב העובדים, לשמחתי, שגייסתי, יצאו ברוך השם מאוד מאוד אמינים, קודם כל מבחינת הדברים, כי אצלי בייסיק זה אמינות, ולאחר מכן, מבחינת המקצועיות, תמיד אתה יכול לשפר את היועץ, ואתה יכול לקדם אותו ולפתח אותו, אבל ברמת הבייסיק, אתה חייב שהבן אדם יהיה אמין,
ו... זאת אומרת, הוא יהיה אמין, יבוא עם האופי הנכון, אני אדאג להפוך אותו למקצועי.
לגמרי.
מאיר, קודם כל המון תודה, אני יכול לומר פה, בשפחו של מאיר, שני דברים. דבר ראשון, אנחנו מלווים הרבה מאוד בעלי עסקים, מאיר הוא אחד מסוג בעלי עסקים שכיף, כיף ללוות אותם, כי הוא מקשיב ועושה. אתה לא צריך, צריך להגיד לו פעם אחת, ואז הוא עושה את הדברים, ועושה אותם על צד הטוב ביותר. אז לא הופתעתי שיצאת למילואים, והעסק המשיך לדפוק כמו שצריך. דבר שני שמדהים אצלו, זה היכולת להיות אופטימי כל הזמן. אני זוכר שנה שעברה, תקופה שהיה איזושהי ירידה מאוד גדולה במחירות. ואני אמרתי לך, אנחנו ממשיכים...
והיינו בלחץ היסטרי.
היינו לחץ. ואמרתי לך, למרות זאת, ממשיכים לעבוד, זה יבוא, ו... הרבה מאוד בלחץ.
אני זוכר, דרך אגב, אמרת לי, תקשיב, לא משנה מה, אתה מחר בבוקר ממשיך, כמה שאתה מעלה בסטורי, וכמה שאתה עושה שיווק, ואל תוריד את התקציבי שיווק, תקשיב לי. תישאר לפחות אותו דבר, ובוא נראה איך אנחנו מגבירים. תמשיך את אותן פעולות סטנדרטיות שאתה עושה, אל תעשה עדיין שינויים או דברים שהם לא שגרתיים ביחס למה שאתה עושה
ברגע. בחודשיים שלוש ראינו שינוי לטובה, אז היכולת לשמור על אופטימיות, בעיניי זה שיעור שכל יזם יכול לקחת ממאיר. אני לקחתי מהשיחה המרתקת אותי שלושה, ארבעה דברים. דבר ראשון, דיברת על החוסר ניסיון בתחילת הדרך, ואין מה לעשות. בעלי עסקים צריכים לקחת בחשבון שהשנים הראשונות הן לא פשוטות. אתם גם צריכים להתמקצע, וגם צריכים ללמוד לנהל, שזה מקצוע בפני עצמו. דיברת על דוגמה אישית ועל החשיבות של לרדת לקרקע. אחד התפקידים של מנכ״ל, בעל עסק, זה ברגעי משבר, להיות
במקום,
בדיוק, נוכח במקומות הקריטיים. והדבר האחרון, שגם הוא עוד נקודה שבעיניי קריטית, אמרת, לא מתחילים לטפל במשבר כשהוא קורה, אלא מתכוננים אליו הרבה לפני מלחמה, אנחנו מכינים את עצמנו, ואז כשהיא קורית, אנחנו מוכנים. נקודה מאוד מאוד חשובה.
אני ממליץ לכל בעל עסק, ולא משלם באיזה תחום, להתכונן למשבר הבא. מהיום, היום אין משבר, מחר יהיה משבר, תתכונן למשבר הבא.
מה שבטוח הבא. שמחר תזרח השמש, ושיבוא משבר מתישהו.
בדיוק.
מאיר וידר האלוף, המון המון תודה, ולכם חברים, גדול. תודה רבה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
צ'יפסר. הדרך להגשמת המטרות שלכם מתחילה כאן, בהגשת ערן שומרון. הפודקאסטים של 103 FM.